בעצם החיבור הזה מטרתו לקבוע את העקרונות, כללים, שלפיהם הרמב״ם קבע את, איך הוא בונה את מניין המצוות שלו, איזה מצוות נכנסות למניין, איזה מצוות לא נכנסות למניין, איך בדיוק מגיעים לתרי"ג מצוות. יש איזה גמרא בסוף מסכת מכות, שתרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, וזה נתפס כאיזשהו מספר מחייב. יש כל מיני אירועים על זה בראשונים, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל הרמב״ם לקח את זה כהנחה נכונה, הנחה ברורה, וכיוון שכך, אז היה צריך לראות איך דולים מתוך כל החומר ההלכתי 613 מצוות. יש הרבה יותר במבט ראשוני, וצריך לנפות, לארגן, לצרף כמה לקטגוריה אחת וכולי, כדי להגיע בסופו של דבר לתרי"ג מצוות. העקרונות שקובעים את זה, אלה בעצם השורשים, אלה יש 14 שורשים. מספר 14 בכלל היה חביב על הרמב״ם, אחד מצאצאיו הנגידים במצרים, צאצאיו היו נגידים במצרים, אחד מצאצאיו אומר, זה רבי יהושע הנגיד, אני חושב, הוא אומר שמספר 14 חביב על הרמב״ם בגלל שזה גימטריה קטנה של רמ"ח ושס"ה. יש 14 ספרים ביד החזקה, יד זה יהודה, זה 14. יש 14 שורשים, יש 14 מידות שהתורה נדרשת, הרמב״ם אומר, 13 וריבוי. ויש אפילו עוד משהו, נדמה לי, 14 אצלו. וזה גימטריה קטנה של רמ"ח ושס"ה. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. בכל אופן, למה הוא חריג, החיבור הזה? הוא חריג בגלל שבדרך כלל חכמי ההלכה לא מסתכלים על העבודה של עצמם, אין להם רפלקסיה. זאת אומרת, הם לא מסתכלים על האופן שבו הם עצמם עובדים ומנסים לראות איזה הנחות מוליכות את העבודה שלהם. על מה מבוססת בעצם העבודה שלהם? זה כבר חכם הלכתי כשהוא דן בנושא מסוים, או פרשן, או פוסק, לא משנה. הוא בסך הכל אומר מה שנראה לו, מפרש, פוסק ועובר הלאה. הוא לא נותן לא לעצמו וגם לא לאחרים איזשהו דין וחשבון על פי איזה עקרונות חשיבה בעצם הוא פועל. הוא פשוט עובד. ובדרך כלל לא אומר וכנראה גם לא מודע לעקרונות שהם מונחים בבסיס העבודה שלו. בעניין הזה הרמב״ם באמת היה חריג. הרמב״ם היה מודע מאוד לעקרונות הבסיסיים שלפיהם הוא עבד, הן בתחום ההלכתי, הן בתחום מניין המצוות, והוא השאיר לנו גם כמה חיבורים שנוגעים בזה מזוויות שונות, ההקדמות שלו, השורשים, שבהם הוא מנסה לקבוע או לתאר את העקרונות, גם בתחום המחשבה הוא ניסה לעשות את זה, שהוא קובע את העקרונות שלפיהם הוא פועל. במובן הזה זה חיבור מאוד חריג. כיוון שזה כמובן המעמדו ההלכתי של הרמב״ם ידוע, וכשאדם בשיעור קומה כזה ובמעמד הלכתי כזה אומר איך הוא רואה את ההלכה ואיך הוא עובד ואיך צריך לעבוד, יש איזה משקל כמובן גדול מאוד, ובפרט שהוא כמעט היחיד בשטח, זאת אומרת האחרים לא מדברים על זה. אני אתאר בהמשך קצת את הסיבה למה הרמב״ם הגיע לזה, מעבר אולי לנטייתו, לאישיות שלו, פשוט היה בנוי כך כנראה, אבל אני חושב שהוא גם לקח על עצמו איזושהי משימה שדרשה את העבודה הזאת, וזה אני רוצה לתאר בהמשך. בכל אופן, כרגע, מה שאני רק רוצה להצביע זה באמת על הייחוד של החיבור הזה, ודווקא על רקע הייחוד של החיבור מאוד זועק את העובדה שהחיבור הזה כמעט לא נידון, כמעט לא מתייחסים אליו, כמעט לא מכירים אותו אפילו רבים. שאלתי כמה תלמידי חכמים ממש, כאילו הם שאלו אותי מה זה השורשים. אז אני הופתעתי לשמוע, הם לא ידעו בכלל על מה מדובר. ודווקא על רקע החשיבות והייחודיות של החיבור הזה, זה עוד הרבה יותר זועק. אגב, נדמה לי שגם בעולם המחקר, עד כמה שראיתי, הטיפול דל ביותר בנושא השורשים. שם דווקא הייתי מצפה שיהיה טיפול קצת יותר רחב, כיוון שבדיוק להבדיל מחכמי ההלכה שעוסקים בנושא עצמו, בלי לתת לעצמם דין וחשבון על הנחות יסוד מתודולוגיות ופילוסופיות אולי, תפקידו של חוקר ההלכה זה בדיוק לעשות את זה, לנסות ולראות איך העסק הזה הולך, ולחשוף מה העקרונות שמנחים את אופן הפעולה של פוסק או של פרשן, אבל מתברר שגם הם, מעט מאוד מהם עוסקים בשורשים, וזה כבר באמת מפתיע. שורש הראשון והשני קצת יותר עוסקים, אבל באחרים כמעט ולא. כמעט ולא. גם אלה שמתייחסים לשורשים בדרך כלל מתייחסים לנקודות הלכתיות שעולות תוך כדי הדיון. ולרמב"ם והרמב"ן מתגלעות כל מיני מחלוקות שנוגעות למצוות מסוימות או להלכות מסוימות מתוך הדיון בעיקרון. יש איזשהו עיקרון, הרמב"ם קובע שלא מונים נגיד שתי מצוות עשה שמופיעות פעמיים בתורה, אותה מצוות עשה מונים את זה כמצווה אחת ולא כשתיים. זה בשורש התשיעי. סתם אני מביא רק דוגמה אחת. אז יש שם איזשהם ויכוחים סביב העניין הזה, כן, כן מסכימים, לא מסכימים. בתוך הוויכוחים האלה עולות דוגמאות. הנה, אז שואל הרמב"ן את הרמב"ם, מה אתה עושה עם הדוגמה הזאת והזאת? רואים שכן נמנו שני דברים, למרות שהם בעצם אותה מצוות עשה, ואז הרמב"ם כבר לא יכול לענות לרמב"ן, אבל בשם הרמב"ם כבר המגינים שלו עונים לרמב"ן איזושהי תשובה שנוגעת למצווה המסוימת הזאת, והרמב"ן כמובן מניח שזה לא נכון, ומכאן עולה שפשוט תופסים אחרת את המצווה הנדונה, וזה כן, לפעמים באחרונים, קצת אפילו אולי בראשונים, אבל בעיקר באחרונים, אפשר לראות התייחסויות לשורשים להיבטים האלה. זאת אומרת, אם עולה איזשהו היבט הלכתי שנוגע לסוגיה מסוימת או למצווה מסוימת, אז זה לפעמים כן נדון, מפורסם היחס לתרומה ולחלקי מצווה, הנתינה וההפרשה, שזה תמיד מביא מהשורשים, גם של הרמב״ם וגם של הרמב״ן, גם בדיונים ההלכתיים, הישיבתיים, המקובלים. אבל אני מדבר על העיקרון עצמו שנקבע בשורש, לא על איזה דוגמה הלכתית שעולה בתוך הדיון. אני מדבר על לדון על עצם העיקרון שהרמב״ם קובע, אם הוא מוסכם, אם הוא לא מוסכם, מה הוא אומר, על מה הוא מבוסס. הדיונים האלה כמעט לא קיימים. וזה בעצם אני מתכוון לעסוק בעיקר בהם. ולצאת מתוך עצם הדיון המת ההלכתי שהרמב״ם עצמו עורך, והרמב״ן אולי בהשגות אם הוא חולף, וזה לא בדיוק השגות האמת של הרמב״ן פה, זה יותר הגנה על בהג מאשר השגות על הרמב״ם, אבל מתוך הדיון הזה על עצם העיקרון שהרמב״ם קובע, אני אנסה לראות גם היבטים קצת יותר רחבים שנוגעים למתודולוגיה ההלכתית, לפילוסופיה ההלכתית, וכיוון שכך, אני ארצה לפתוח בכמה מילים על העניין הזה. אני את היום מקדיש להקדמה לנושא הזה. את השורש הראשון נתחיל, אני מקווה, בפעם הבאה, אם אני אספיק לסיים היום את ההקדמה. ונמשיך לפי השורשים, כשהשורשים שבהם, זה לא יהיה לפי סדר השורשים, אני אסביר בהמשך לפי איזה סדר אני אלך, כי הם מחולקים לאיזשהן קבוצות שכדאי לטפל בהן ביחד, לאו דווקא לפי הסדר שהרמב״ם קבע. טוב, אז באמת אני רוצה להתחיל בכמה מילים על הפילוסופיה ומתודולוגיה של ההלכה, מה אני מתכוון כשאני אומר את זה, ואיזה סוגי שאלות אנחנו יכולים לפגוש כשנעסוק בשורשים. אז כאן אולי, התחום פילוסופיה של ההלכה זה מונח חדש של השנים האחרונות, יש כנס כזה אפילו בירושלים אחת לשנה, הפילוסופיה של ההלכה, ומי שמסתכל בסילבוס של הכנס הזה אז יראה שמה שנכנס תחת הכותרת הזאת זה למעשה אינטראקציה של ההלכה עם כל תחום שהוא מחוץ לה. זאת אומרת, הלכה ופסיכולוגיה, הלכה וסוציולוגיה, הלכה ומתמטיקה, הלכה ופילוסופיה, הלכה, מה שלא יהיה, תיקחו תחום אקדמי כזה או אחר ותבדקו מה האינטראקציה שלו עם ההלכה, אתם יכולים להיות מרצים בכנס ההוא. עכשיו זה קצת מפתיע, כי הייתי מצפה, המונח פילוסופיה של ההלכה לא, הוא לא רחב כל כך, הוא אמור איכשהו לעסוק בתפר בין פילוסופיה לבין ההלכה במונחים שעוד אני אגדיר עוד מעט. למה הדבר הזה קורה? הדבר הזה קורה א' בגלל שהתחום הוא תחום חדש וכתחום טכנית פשוט. קודם כל עוד אין מספיק חומר ואין מספיק אנשים שעוסקים באמת באופן ממוקד בפילוסופיה של ההלכה, אבל אני מניח שמעבר לזה יש פה משהו שקצת מקביל להתפתחות הפילוסופיה בכלל. אתם יודעים, פילוסופיה בתרגום מילולי זה אהבת חוכמה, וביוון העתיקה המונח פילוסופיה הכיל מתחתיו את כל המדעים. זאת אומרת, רק אחרי זה התחיל להתפצל לדיסציפלינות שונות, ואז הפילוסופיה הפכה להיות איזשהו תחום יותר מוגדר מבין תחומי הדעת. נדמה לי שמשהו דומה קורה פה, אמנם באיחור של כמה אלפי שנים, אבל משהו דומה בעצם קורה כאן, ואני מאמין שבסופו של דבר זה ימשיך ויתפצל באותו, במסלול מקביל. אבל אני באמת מתכוון לטפל בעיקר בפילוסופיה של ההלכה, לא באינטראקציות שלה עם דברים אחרים. וכדי להבין קצת יותר מה זה אומר המושג הזה, אני אנסה להשתמש בהשוואה לתחום שהוא כבר מגובש יותר וותיק יותר, לא כל כך ותיק, אבל יותר ותיק, וזה הפילוסופיה של המדע. בפילוסופיה של המדע יש בעצם כמה סוגי שאלות שאנשים שעוסקים בתחום הזה שואלים את עצמם. אפשר לחלק את זה אולי לשלושה סוגים. יש הרבה שאלות, אבל כסוגים כלליים הייתי מחלק את זה לשלושה סוגים. הסוג הראשון זה שאלות שעוסקות במתודולוגיה של המדע. זאת אומרת, כשהמדע שואל את עצמו איך מאוששים תיאוריה מדעית, איך מפריחים תיאוריה מדעית, איך עושים הכללה נכונה, מה היחס בין תצפית לבין תיאוריה, כל מיני שאלות מן הסוג הזה נידונות בפילוסופיה של המדע, והייתי אומר שהשם היותר מתאים להם זה בעצם המתודולוגיה של המדע. אלה לא שאלות פילוסופיות ביסודן, אלה שאלות שהן שאלות פילוסופיות. אחד המאפיינים שלהם זה שהתשובה להם לא מושגת באמצעים אמפיריים. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות תצפית מסוימת ולברר האם, לא יודע מה, האם יש אלוקים או אין. בתצפית פשוטה זה לא עולה, או האם, אני לא יודע מה, לא משנה, כל מיני שאלות פילוסופיות אחרות. זה לא מדע במובן האמפירי של המילה. אין פה אפשרות לעשות תצפית ולהגיע לתשובה אחרת, זה היה מדע. זה לא היה תחום מדעי מסוים, זה לא היה פילוסופיה. פילוסופיה זה משהו שביסודו לא קשור לתצפיות, אם כי הוא יכול להתייחס אליהן. ולשאול את עצמו מה המשמעות שלהן, מה הן אומרות. אלה לא שאלות שהתשובה להן ניתנת במונחים של תצפית, אלא במונחים של חשיבה, של עיון עצמאי, אפריורי, כן? קודם לתצפית. השאלות מהסוג הקודם שדיברתי עליהן, המתודולוגיה של המדע, אלה שאלות תצפיתיות לחלוטין. זאת אומרת, פשוט להסתכל איך העסק הזה מתנהל, איך עובדים, איך מודדים, איך דוחים תיאוריה בפני תיאוריה אחרת. פשוט חלק ניכר מהעניין הזה פשוט תצפיות. אפשר לראות בספרים שמביאים דוגמאות מאירועים היסטוריים, איך דברים קרו, ומסיקים מזה מסקנה אודות המתודולוגיה של המדע. זאת אומרת, בעצם התחום הזה ביסודו הוא לא תחום פילוסופי, זה איזשהו סוג של תחום אמפירי. מסתכלים ומנסים לתאר את מה שרואים, לקבוע אפילו תיאוריה שמצדיקה אולי את מה שרואים, אבל זה ממש מקביל לעבודה מדעית. והשאלות באמת ביסודן הן לא שאלות שנראות כמו שאלות פילוסופיות, ולמרבה הפלא, ואין לי איזו תשובה ממש טובה, יש לי איזו תשובה טכנית, אבל למרבה הפלא, כמעט כל הספרות בפילוסופיה של המדע עוסקת בזה, ולא בשני הסוגים האחרים. זאת אומרת, בפילוסופיה של המדע, כל ספרי המבוא שתראו, הקורסים שניתנים באוניברסיטה, חלק ניכר מהמאמרים שנכתבים בנושא הזה, עוסקים בעצם בשאלות של מתודולוגיה של המדע. עכשיו, עוד סוג של שאלות בתחום הפילוסופיה של המדע, אלה שאלות שהן, אולי לפני כן, השאלות של מתודולוגיה של המדע הן לא שאלות שנוגעות למדע מסוים. הן שאלות שנוגעות למכלול המדעי, לפרוצס המדעי, איך בכלל העסק הזה עובד. לאו דווקא, זה לא קשור לתכנים, זה אמור לעבוד אותו דבר בכל התחומים, לפחות של המדעים האמפיריים. נדבר רק עליהם, האחרים הם לא באמת מדע במובן המלא של המילה. זאת אומרת, זה דברים כלליים. יש שאלות אחרות שגם הן שאלות שנוגעות למכלול העבודה המדעית, אבל אלה שאלות שהן כן פילוסופיות. השאלות מן הסוג כמו מה היחס בין מדע לאמת. זה לא שאלה שאני יכול לצפות על מה שמדענים עושים ולהסיק מזה את המסקנה מה היחס בין מדע לבין אמת. יש ויכוחים בין פילוסופים האם המדע חושף איזושהי אמת או בעצם בונה קונסטרוקציה שעומדת כאילו מול העולם באיזושהי הקבלה לעולם, אבל לא מגלה באמת את מה שקורה בעולם. ברפואה אני רואה שיוסי קצת מהסס, אבל לכן הרפואה זה יותר טכנולוגיה מאשר מדע בהגדרות האלה, נדמה לי. אבל במדעים כמו פיזיקה, אני מתכוון למדעים יותר מופשטים, אפשר לראות יש בזה גישות שונות בין פילוסופים של המדע. וזאת שאלה, לא משנה לי כרגע, השאלה הזאת היא רק דוגמה מבחינתי, זאת שאלה שביסודה היא שאלה פילוסופית, היא לא שאלה שנוגעת לאיך מתקדם המדע, ואנשים שאוחזים בעמדות שונות לגבי השאלה הזאת יעבדו אותו דבר. במישור המדעי זה לא ישפיע כלום על איך נעשה את העבודה המדעית. לכן זה לא שאלות מאותו סוג שדיברתי עליו קודם, זה שאלות שנוגעות יש להם משמעות פילוסופית, הם לא אמורות להנחות את המדענים בעבודתם כמו הטיפולים במתודולוגיה של המדע, שאולי יכול לבוא מישהו ולהגיד למדען מסוים, תשמע, אתה לא עובד נכון, כי במתודולוגיה אתה קצת מפספס. פה זה לא עניין, אין מה לדבר עם המדענים על הנושא הזה, והם לא, הם גם לא בני סמך בעניין הזה, וזה פשוט שאלה של משמעות פילוסופית של ההליך המדעי בכלל. זה תחום שני, סוג שני של שאלות. סוג השלישי של השאלות, זה משמעות פילוסופית של תחומים מדעיים ספציפיים. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו מסתכל על תורת היחסות, או על גנטיקה, או מדעי המוח, או מה שלא יהיה, ושואל את עצמו מה המשמעות של העניין הזה, האם אני יכול מתוך התוצאות הללו להשיג כל מיני מסקנות לגבי שאלות שאלות פילוסופיות שמעניינות אותי. יש רבים שמנסים להשיג מתורת הקוונטים דברים לגבי דטרמיניזם ובחירה חופשית, לגבי אופי המציאות שלפנינו, האם זה באמת חומר באותו מובן שאנחנו מתייחסים אליו ביומיום, או שזה משהו יותר מופשט. זה סוג של שאלות שהוא לא נוגע למכלול המדעי, אלא זה שאלות שהן שאלות פילוסופיות שאפשר היה לשאול אותם עוד לפני שבכלל קם התחום המדעי הנידון, אבל התחום המדעי הזה נותן כלים מסוימים שיכולים לקדם אותנו יותר ביחס לשאלות האלה. יש מצבים שבהם שאלות שפעם נחשבו כשאלות פילוסופיות, היום נתפסות כשאלות, יש כאלה שיגידו ממש מדעיות, אני חושב שזה בדרך כלל מופרז, אבל זה כמעט מדעיות. זאת אומרת, יש למדע מה להגיד שם. אדם יכול להכריע את זה ממש, אבל יש למדע מה להגיד ביחס לשאלות האלה, מה שפעם בכלל היה נחשב כשאלה לחלוטין מנותקת מתצפית, זאת שאלה פילוסופית לחלוטין. עכשיו, שאלה של דטרמיניזם, מה שפעם היה ברור שזה רק עניין של לפילוסופים, או שאתה מקבל את זה או שאתה לא מקבל את זה, עם כל מיני טיעונים כאלה ואחרים, אבל אין למדע מה להגיד בנושא הזה. היום יש רבים שאומרים שיש למדע מה להגיד בעניין הזה, אני לא בטוח שהם צודקים, אבל העובדה שעולה טענה כזאת, בכל מיני ענפים של המדע אגב, אומרת שבעצם השאלה הפכה להיות שאלה שמשתמשת בכלים מדעיים, אבל אתם עושים לב טוב, עדיין השאלה היא שאלה פילוסופית, היא לא שאלה מדעית, היא שאלה פילוסופית. הכלים המדעיים יכולים להועיל או לקדם אותנו בטיפול בשאלה הזאת. המטרה של העיון בשאלות האלה היא מטרה פילוסופית, היא לא מטרה מדעית. אני לא אבנה שום מכשיר עם השאלה הזאת, אני לא אוכל לרפא מישהו טוב יותר, אני פשוט אדע את התשובה, האם זה כך או כך. אז אם אני אתן כותרות לשלושת התחומים האלה, התחום הראשון זה מתודולוגיה של המדע, התחום השני זה פילוסופיה של המדע, נדמה לי שהוא באמת זה שראוי להיקרא פילוסופיה של המדע, והתחום השלישי הייתי קורא לו פילוסופיה מדעית. פילוסופיה מדעית הכוונה להשתמש באמצעים מדעיים כדי לפתור שאלות פילוסופיות. אז אני חושב שבעצם ביסודם שלושה תחומים שונים, למרות שיש איזה גבול לא לגמרי חד ביניהם. אבל עדיין יש פה שלושה תחומים שונים. עוד הערה, שאני מסיים את ההקדמה הזאת על הפילוסופיה של המדע, עוד הערה אחת, הערה מעניינת, שאמרתי קודם שכמעט כל העיסוק בתחום הזה מתרכז בסוג הראשון, המתודולוגיה של המדע. הסיבה הכי פרוזאית לזה היא כמובן שבשביל לעסוק במתודולוגיה של המדע כמעט לא צריך להבין במדע. אתה יכול להיות פילוסוף, אם קצת תעסוק בזה אתה יכול לכתוב דברי טעם בתחום הזה. בתחום של המשמעות הפילוסופית של תורת הקוונטים, נדמה לי שדי קשה לכתוב דברי טעם למי שלא מתמצא, לפחות ברמה סבירה ומקצועית, לא מספרות פופולרית, בתורת הקוונטים. רבים שמנסים את כוחם בהסקת מסקנות מתורת הקוונטים על ידי קריאת מאמר פופולרי כזה או אחר, נמצאים לפעמים במצבים מביכים. אז כיוון שכך, אז הסיבה הפרוזאית הזאת, הטכנית הזאת, מהווה לפחות חלק מההסבר למה מעט מאוד אנשים עוסקים בשני סוגי השאלות האחרונים, רק בסוג הראשון בעיקר עוסקים. ברור שצריך להבין בשני התחומים כמו שצריך, גם בפילוסופיה וגם במדע, ומי שיש לו השכלה טובה בשני התחומים האלה, בדרך כלל זה קבוצה יותר מצומצמת מאשר אלה שיש להם רק בזה או רק בזה. זאת הסיבה העיקרית. הדבר קצת משתנה אגב בשנים האחרונות, אבל עדיין אני חושב שהמשקלים הם מאוד מוטים. למה אני אומר את כל העניין הזה? כמו שאני רוצה ללמוד מזה לתחום שהוא בעצם עדיין בהתגבשות, שקראתי לו קודם פילוסופיה של ההלכה. באמת, לא מה שנקרא בכנסים פילוסופיה של ההלכה, אלא מה שבאמת צריך להיות פילוסופיה של ההלכה, גם הוא בעצם יכול להיות מחולק לשלושה סוגים של שאלות. יש שאלות של שאלות מתודולוגיות, איך ההלכה מתנהלת, איך העסק הזה עובד, איך בן אדם בונה תיאוריה הלכתית, במובנים רבים זה מקביל לפילוסופיה של המדע ממש, לא רק באיזושהי הקבלה כללית. יש ספר של מנחם פיש, מאוניברסיטת תל אביב, שנקרא לדעת חוכמה. ון-ליר והקיבוץ המאוחד. הוא, הטענה שלו הבסיסית שם בספר, לאור אינטרפטציה של ספר קהלת, לא בטוח עד כמה אני מסכים לזה, זאת האינטרפטציה באמת, אבל הוא מציע איזושהי אינטרפטציה שבעצם עושה אנלוגיה בין ההתנהלות של המדע לבין ההתנהלות של ההלכה, ובונה איזושהי פילוסופיה של ההלכה, או מתודולוגיה של ההלכה, באופן מקביל לגמרי למתודולוגיה המדעית. אבל מסתכלים על הלומד ההלכתי, או על הפוסק, או על הלמדן, לא משנה, כמי שאוסף עובדות הלכתיות, נגיד הלכות פסוקות, ומנסה לבנות מהן איזושהי תיאוריה הלכתית רחבה יותר, ועכשיו הוא מעמיד אותה במבחן, זה מה שנקרא נפקמינה, והוא אומר, הניבוי, כן, בעולם המדעי, התיאוריה נותנת איזשהו ניבוי, וזה נותן לי אמצעי לבדוק אותה. אז אני עכשיו אומר, לפי התיאוריה הזאת צריך להיות שמעשה כזה וכזה יהיה אסור. אני בודק עכשיו, פותח את הטקסט הרלוונטי, רמב"ם, שולחן ערוך, מה שלא יהיה, ואני בודק, אם זה באמת אסור, אז התיאוריה הוא ששה. אם זה מותר, אז התיאוריה הוא פרחה. זאת אומרת, במובן הזה יש הקבלה לא רעה לעבודה המדעית. וכיוון שכך, אז אפשר להבין שהרבה מאוד מהרעיונות בתחום הזה של המתודולוגיה של המדע, אפשר לשאוב אותם גם למתודולוגיה של ההלכה, וזה מה שהוא בעצם מנסה לעשות שם. הוא מנסה לצדד בגישה מסוימת, מתוך אוסף ההצעות למתודולוגיה של המדע, הוא מנסה לקחת גישה מסוימת ולהראות מה מהן נכון לאמץ לגבי ההלכה, והוא משום מה גם עושה את זה בספר פועלת. זה מה שהוא עושה שם. אז זה סוג אחד של שאלות, וזה נוגע למתודולוגיה של ההלכה. סוג אחר של שאלות, זה אפשר לקרוא להם בדיוק במקביל לסוג שדיברתי עליו בעצם הקודם, פילוסופיה של זה המתודולוגיה של ההלכה היה הראשון. זה יהיה פילוסופיה של ההלכה. מה זה אומר פילוסופיה של ההלכה? זה אלה שאלות יותר כלליות שנוגעות לטיבה של ההלכה. בכלל, לא לתחומים הלכתיים מסוימים, בדיוק במקביל, כמו היחס בין ההלכה ואמת. האם ההלכה חושפת איזושהי אמת, או שההלכה היא, עוד פעם, קונסטרוקציה שעומדת לעצמה, בדיוק מקביל לשאלות שהזכרתי קודם לפילוסופיה של המדע, מה המעמד של ההלכה מול שאר חלקי התורה, כל מיני דברים שנוגעים למכלול ההלכתי, ומה בעצם משמעותו. אבל לא במובן שאומר לי עכשיו איך לפעול כלומד או כפוסק, זה לא משנה כלום. באופן עקרוני, אנשים שחושבים שההלכה חושפת איזושהי אמת, ואנשים שחושבים שההלכה הזאת בעצם קונסטרוקציה שעומדת לעצמה, אוטונומית, שהיא לא נבחנת מול איזושהי אמת כזו או אחרת, יכולים ללמוד אותו דבר. לפחות יכולים. אני לא בטוח שזה תמיד קורה, אבל אין לזה השלכה ישירה על צורת הלימוד. זאת אומרת, השאלה היא שאלה פילוסופית, היא לא נוגעת להלכה עצמה. אבל היא שאלה שנוגעת למכלול ההלכתי, מה המשמעות הפילוסופית או המטה ההלכתי של המכלול הזה. זה לא עיסוק במתודולוגיה, באיך העסק הזה מתנהל. זאת שאלה איך אנחנו מסתכלים עליו, מה משמעותו. והסוג השלישי הוא כמובן פילוסופיה הלכתית, במקביל לפילוסופיה מדעית. כן, פילוסופיה הלכתית, מה זה אומר? שאני שואל שאלה שביסודה היא שאלה פילוסופית, ואני משתמש בכלים הלכתיים כדי לפשוט אותה. לדוגמה, אבל עוד פעם, השאלה היא שאלה פילוסופית, לא שאלה בהלכה. אתן לנו דוגמה אחת, יש המון דוגמאות, זה אחד התחביבים שלי, אבל אני אתן רק דוגמה אחת, יש שאלה פילוסופית שנוגעת למהותו של ציר הזמן. האם ציר הזמן זאת אומרת, האם הזמן זה משהו שקיים במציאות האובייקטיבית באיזשהו מובן, או שהזמן זה רק צורת הסתכלות של האדם על המציאות, כמו שחשב קאנט למשל, החלל והזמן שהן קטגוריות סובייקטיביות או בין סובייקטיביות, משותפות לכל בני אדם, לא סובייקטיבי במובן שזה משתנה, אבל זה נמצא באדם ולא לא בעולם עצמו. אז זאת שאלה שהיא שאלה פילוסופית, והיא עוד פעם נראית כמו משהו ש... בטח בזמנו של קאנט לא קשור לא למדע ולא להלכה ולא שום דבר. זו שאלה פילוסופית, אתה יכול לחשוב כך, אתה יכול לחשוב אחרת. אז האמת שגם לגבי המדע יש כבר מקום לדון בעניין הזה, וגם בהקשר ההלכתי יכול להיות שאפשר להציע אפשרות לפשוט את השאלה הזאת. אז חשבתי פעם בסוגיה במסכת נדרים, הסוגיה מדברת שם על הדפסה. יש שני סוגים איך לנדור נדר. אפשר לנדור, אני נודר איסור הנאה נגיד מכיכר לחם כלשהי, או מלחם בכלל. בסדר? אז נתפס איזשהו איסור בכיכר. אני יכול לעשות הדפסה. זאת אומרת, להגיד שלקחת דבר שהוא כבר אסור, קורבן או נדר או משהו שכן דבר הנדור, ולהגיד, זה כזה. זאת אומרת, הכוונה כביכול להעביר, כאן לפחות חלק מהראשונים מסבירים, להעביר את חלות האיסור מהחפץ שכבר הוא קיים בו לחפץ החדש, וככה להכיל איסור גם על החפץ החדש. עכשיו, הגמרא, שהיא מביאה דוגמה לדבר כזה, אחת הדוגמאות שהיא מביאה זה לאסור דבר כמו היום שמת בו גדליה בן אחיקם. צום גדליה. עכשיו, בצום גדליה יש צום, אסור לאכול, אז האוכל אסור עליי. אז אני עכשיו מתפיס באיסור של צום גדליה משהו אחר. אבל במה אני מתפיס? בלחם שאני אוכל בצום גדליה? לא, זה הלשון שהגמרא מביאה שם, זה שאני מתפיס ביום. זאת אומרת, ביום שמת בו גדליה בן אחיקם. איך אפשר להתפיס ביום? צריך להתפיס בחפץ מסוים. אני לוקח איסור שרובץ על חפץ מסוים, ומעביר אותו לחפץ אחר. אם הדבר הוא לא חפץ, מנגנון ההתפסה לא שייך. עכשיו, אם מתפיסים ביום, זה אומר שיש איזושהי תפיסה שהיום זה סוג של חפץ. זאת אומרת שהזמן זה משהו שהוא קיים, כמובן מופשט, אין לו מעשה והוא לא תופס מקום במרחב. אבל זה איזשהו יש קיים, יש ישים שהם קיימים ואין להם מעשה ולא תופסים מקום במרחב. זה לא, כן, או כזה. אז אני מביא את זה רק כדוגמה, לא משנה עכשיו הפרטים של העניין, ואולי אפשר להתפקח על זה, אבל דוגמה לשאלה שביסודה היא שאלה פילוסופית, אני לוקח סוגיה הלכתית מסוימת, זאת לא שאלה אודות ההלכה, זאת שאלה פילוסופית שיכולה להטריד גם אנשים גויים שלא מעניין אותם פשוט דבר לא בהלכה ולא בתורה, ומעניינת אותם השאלה באודות טבעו של ציר הזמן, ואני משתמש בכלים הלכתיים כדי להגיע למסקנה ביחס לשאלה הזאת. זה מה שאני קראתי קודם פילוסופיה הלכתית, במקביל לפילוסופיה מדעית. זה סוג שלישי של שאלות, ואגב, גם בהקשר הזה, אם תסתכלו, רוב הדיונים אודות הפילוסופיה של ההלכה, מי שכבר עוסק בכלל בתחומים האלה ולא בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה, נוגע לסוג הראשון, ולא לשני הסוגים הבאים, ונדמה לי שהסיבה היא בדיוק אותה סיבה כמו הסיבה בהקשר של הפילוסופיה של המדע. זאת אומרת, גם כאן, כדי לעסוק במתודולוגיה של ההלכה, אז אתה לא חייב להיות איש הלכה מדופלם. אנחנו רואים, מכירים דוגמאות לאנשים שעסקו בתחום הזה, ואפילו אמרו פה ושם דברי טעם, והם לא היו תלמידי חכמים גדולים, ואפילו יש להם טעויות בסיסיות בקריאה של דפי גמרא. ולעומת זאת, נדמה לי שבשני התחומים האחרים, אני חושב שזה קצת יותר קשה, אתה צריך גם השכלה פילוסופית וגם השכלה תורנית, אתה צריך להבין קצת מה אומרת הסוגיה בשביל שבאמת תגיד משהו שיש לו ידיים ורגליים ולא רק איזשהו וורט. אפשר להגיד וורטים, אבל זה לא, עוד פעם, אם ניזונים מספרות פופולרית, נקרא לזה בהשאלה, כן? אז זה מישהו שכותב על נדר, אז אתה יכול אולי להעלות איזשהו רעיון. אבל כשאתה רוצה באמת להגיד משהו שיש לו איזשהו בסיס, אתה צריך לדעת לקרוא דף גמרא, להבין מה הראשונים אומרים, להבין מה זה אומר בעצם, ואז אולי תוכל להסיק מסקנות, וכיוון שכך זה פחות, יש פחות אוכלוסייה פוטנציאלית לעסוק בתחומים האלה. צריך להבין לא רע בשני הצדדים של המשוואה, גם בפילוסופיה וגם בהלכה. זאת הקדמה כללית, פשוט כי שלושת הסוגים של השאלות האלה בעצם יעלו בהקשר של השורשים. כל שורש יעלה שאלות מטיפוסים שונים, ואני בהחלט מתכוון לא רק להתמקד בתוכן הישיר של השורש, במה שהרמב״ם קובע בשורש עצמו, מה שהרמב״ם מתווכח איתו, אלא גם במשמעות המטה-הלכתית או הפילוסופית של העניין, ואנחנו נראה שזה מסתעף לשלושת הכיוונים האלה. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה נוגעת, מקרבת אותנו כבר יותר אל הרמב״ם ואל השורשים שלו, וזה היחס לכללים ופרטים, צורת החשיבה ההלכתית בכלל, ואיפה הרמב״ם ממוקם על הציר הזה, גם היסטורית וגם לוגית או תוכנית. יש תחושה, כשקוראים את המקרא, יש איזושהי תחושה שהעסק עבד שם אחרת ממה שהוא עובד אצלנו. שזה לא יהיה חידוש גדול להגיד את זה. אז יש שם משהו שהוא לא הקונטרסט בין המקרא לבין הגמרא, חוץ מהאנרכיזם ששורר בשני המקומות האלה, אבל בזה אני חושב מסתיים הדמיון. משהו לגמרי שונה, זאת אומרת, הגמרא מתארת איזשהו עולם מאוד רציונלי, מאוד בודק הכל, משווה, מנתח, מחלק, עושה מסע ומתן, מנסה להגיע לשם מסקנות רציונליות שאמורות להיות כאלה, ובמקרא לא רואים כמעט זכר לעניין הזה. מוזכרות פה ושם הלכות, אבל זה לא נוכח שם. התחושה היא שכל העסק הזה לא היה קיים שם. אולי היה קיים הכל ורק לא גילו לנו, וזה לא מבצבץ אפילו בין השורות שם. אבל לא יודע, בכל זאת זה מוזר. סך הכל קורפוס לא קטן, לא רואים שם שום דבר מזה. זה לא, משהו שם נראה...
בנח?
כן. לא, בתורה יש מצוות, זה ברור. זה בעל הנח, על החלקים ההיסטוריים, שמתארים את איך העסק הזה התנהל. אז אף אחד לא אומר לו, יש את שיטת הזה, שזה דין בגברה ודין בחפצה, ולכן אני לא יודע מה, ולכן אני רוצה להרוג אותך. והתחושה איכשהו שזה כנראה קשור לאופי של התקופה הזאת, האופי שכמובן נוכחת נבואה בסביבה היהודית של אותה תקופה, מה שבתחילת תקופת בית שני מפסיק. תום תקופת הנבואה זה תחילת בית שני. ואז, לא במקרה, מתחיל עידן התורה שבעל פה. ובעצם מה שעומד מאחורי הדברים האלה כנראה זו איזושהי צורת חשיבה שהולכת ומשתנה עם השנים. נדמה לי שזה לא קורה ברגע זמן אחד, אלא זה איזשהו תהליך רציף ממתן תורה ועד אלינו, שעוד ממשיך גם הלאה, שבהתחלה, לפחות כמה שיותר קרוב למתן תורה, דברים כנראה התנהלו באיזשהו אופן הרבה יותר אינטואיטיבי. זאת אומרת, כשבן אדם היה צריך להחליט האם עברתי על איסור בישול בשבת, אז הוא צריך לבדוק האם הדבר הזה היה צולדת או לא היה צולדת, בהנחה שבכלל הייתה הגדרה כזאת. אז הוא שם את האצבע, הוא שם את היד, והוא רואה אם היד שלו סולדת או לא. אם היא סולדת, אז הוא בישל, ואם היא לא סולדת, אז הוא לא בישל. היום לא, היום אנחנו עושים חשבונות דרך, לא יודע מה, כל מיני איברים מוצנעים של ברווזים, שדרכם אנחנו מצליחים להגיע למסקנה איך בדיוק, איזה טמפרטורה בדיוק נקראת יד סולדת. עיין ערך תחילת שמירת שבת כהלכתה. אז למה זה השתנה? כי הצורת החשיבה שלנו היום היא הרבה יותר חתוכה. אנחנו רוצים איזשהו כלל ברור, אנחנו לא רוצים התייחסות סובייקטיבית שתלויה שכל אדם עושה מה שהוא רוצה. פעם אמה היה פשוט שים את היד ותראה מה זה אמה. היום יש ויכוחים אם זה 52 סנטימטר או 51 סנטימטר. זה לא זה ולא זה, זה פשוט תשים את היד שלך. אם יש לך יד של אדם בינוני, פחות או יותר, זה מה שנקרא אמה. סנטימטר לפה, סנטימטר לשם. לא עושים עניין בכל דבר. זה צורת חשיבה שהולכת ומשתנה. כמובן השיעורים הם רק דוגמה אחת, לפעמים גרוטסקית, אבל יש דוגמאות שהן הרבה יותר רחבות. ומה שאני מתכוון לומר זה שבעצם העבודה הייתה הרבה יותר אינטואיטיבית והרבה פחות אנליטית, הרבה פחות דרך ניתוח רציונלי וחלוקה לוגית של נושאים והשוואה של דברים וניסיון לכלול כללים, וזה מה שמאפיין בעצם את תורה שבעל פה. זאת אומרת, בעצם יש איזשהו מעבר מצורת חשיבה אינטואיטיבית שלא כל כך משתמשת בכללים, אלא עושה השוואות אנלוגיות על סמך איזושהי אינטואיציה, לבין חשיבה שהיום אנחנו חושב מכירים אותה עוד יותר טוב, של עבודה לפי כללים הלכתיים וראיית המצבים ההלכתיים המסוימים כהופעות מסוימות של החוק הכללי, מה שנקרא בתורת המשפט פוזיטיביזם, גם בפילוסופיה של המדע. זאת אומרת, פוזיטיביזם זה בעצם תפיסה שאומרת שאני צריך לגזור את ההלכה או את החוק לגבי מצב מסוים על ידי דדוקציה או גזירה לוגית מתוך חוק משפטי כללי או חוק מדעי כללי. תלו, יש פוזיטיביזם במדע, יש פוזיטיביזם במשפט. ויש פוזיטיביזם גם בהלכה. זאת אומרת, יש כאלה שתופסים שההלכה למעשה, אם אנחנו נהיה מפענח את ההלכה עד הסוף וכל הכללים יהיו בידינו, אנחנו נוכל לעשות מחשב פוסק. בעצם תנו לו את מערכת הכללים, יש מערכת כללים, הוא יעשה את החשבון הלוגי, בלוגיקה הוא לא פחות טוב מאיתנו, והוא יוציא לנו את ההלכה לגבי כל מקרה שעולה. אז המעבר הזה שמתרחש לאורך ההיסטוריה מחשיבה אינטואיטיבית בתקופת הנבואה עד החשיבה היותר אנליטית בתקופות המאוחרות יותר ועוד יותר ועוד יותר אנליטית לאורך הדורות, זה בעצם איזשהו תהליך רציף שיש לו הרבה מאוד השלכות אחרות, חוץ מאשר צורת החשיבה ההלכתית. לדוגמה, המערכת ההלכתית הופכת להיות יותר ויותר פורמלית, יותר ויותר דברים מתקבעים ומקבלים מעמד של חוק מחייב, חוק כללי מחייב שאתה לא יכול כבר לחלוק עליו, ומה שאתה יכול לעשות זה רק לראות מה הוא אומר לגבי הסיטואציה שבפניה אתה עומד. והדבר הזה פעם לא היה קיים בכלל, לא כתבו בכלל לתורה שבעל פה, הכל היה בעל פה, במצב שהכל בעל פה לא יכול להתרחש תהליך כזה של גישה כזאת לעולם ההלכה. רק במקום שבו דברים נכתבים, אפשר להתחיל להתייחס אליהם כאלה שהם תקדימים מחייבים, לגזור מהם, לראות בהם בעצם את את השלד ההלכתי המחייב. דוגמה אחת לעניין הזה, אנחנו יודעים שאצל הלל, כשהוא עלה מבבל, היה שם בעיות לגבי קורבן פסח, שלא ידעו מה לעשות עם זה, שחל בשבת, אז הלל הביא שם טיעונים, משתמש בכמה מידות שהתורה נדרשת בהן, והוציא את ההלכה שהתחבטו בבני בתאירה, שהיו הגדולים שישבו פה. ובמהלך הדברים הובא שהיו לו שבע מידות דרש להלל. הלל הביא איתו מבבל שבע מידות דרש, הוא שמע אותה משמעת אבטליון אולי, אבל היו לו שבע מידות דרש. מרבי ישמעאל אנחנו מכירים שיש 13. מרבי אליעזר בנו של רבי יוסי, רבי ישמעאל, הברייתא של המדבט מידות, הברייתא של המדבט מידות זה כבר 32 מידות. למעשה יש הרבה יותר מ-32 גם. אבל אם נתייחס כרגע רק להבדל בין הלל לבין רבי ישמעאל, המעבר בין השבע ל-13, די ברור כשמסתכלים שמה שזה אותם כללים עצמם. אז זה אותם כללים עצמם שעברו יותר התפרטות, רבי ישמעאל חי אחרי הלל הזקן כמובן, ובמהלך אותם שנים כנראה שזה עבר יותר התפרטות. וזה פשוט קטע מסוים של תהליך שלדעתי קרה מההתחלה. שהקדוש ברוך הוא, הרמב״ם אומר שדבר שהוא הלכה למשה מסיני לא נפלה בו מחלוקת מעולם. כך הרמב״ם כותב. והרמב״ם גם כותב ש13 מידות שהתורה נדרשת בהן ירדו מסיני. הלכה למשה מסיני. כל הראשונים מסכימים על זה. למרות שלא ברור מה המקור לזה. אבל כל הראשונים מסכימים לזה. אז השאלה שכמובן מיד עולה, מה זאת אומרת? פה יש 7 מידות, פה יש 13 מידות, שלא לדבר כבר על רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שזה שתי מערכות שונות בכלל של דרש. איך העסק הזה קורה? מה ירד מסיני? מה קרה לזה לאורך הדורות? שכחנו, התבלבלנו? אז יש באמת את הגמרא בתמורה המפורסמת שבימי אבלו של משה נשתקחו 3,000 קלים וחמורים וגזרות שוות, ועתניאל בן קנז החזיר אותם בפלפולו. למה זה השתקח? מלי, מותר להעלות השערה, זה השתקח בגלל שהם לא ידעו בכלל מה זה קלים וחמורים ומה זה גזרות שוות. כשהקדוש ברוך הוא למד עם מוישה רבינו בחברותה, אז הוא לא, כשהוא קרא איתו פסוק, הוא לא אמר לו, תראה, פה תפעיל את כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כי אין הפרט. הוא לא שמע על המושג הזה בכלל. הוא אומר, תשמע, הפסוק שבנוי ככה, המסקנה היא כזאת. זאת אומרת, הוא פשוט לימד אותו איך העסק הזה עובד בצורה טבעית, ומשה רבינו הביא את זה לעם, אבל כשאין לך מערכת של כללים שמסבירה לך בעצם על מה זה מבוסס, שיש לו איזשהו חוק כללי, אתה יכול לשכוח את זה, אין לך, אם שכחת, איך תשחזר את זה? זה לא משהו שאתה יודע להשתמש בו ולהכליל אותו. ואז הם נשתקחו ההלכות האלה, וזה לא בכדי קלים וחמורים וגזרות שוות, לפחות באחת הנוסחאות של האגדה הזאת, בגלל שזה באמת שייך למידות הדרש, שהן איזשהן מידות פורמליות, וזה השתקח, ועתניאל בן קנז החזיר את זה בפלפולו. מה פירוש החזיר בפלפולו? הוא השתמש באותם כללים שעוד לא נוסחו. אז הוא לא היו כללים באמת. אבל זה לא שזה לא ניתן למשה בסיני, זה ניתן. כל הדברים האלה ניתנו. את השם מלוקי חתירה לרבות תלמידי רחמים, יכול להיות שזה נלמד עם מוישה רבינו עם הקדוש ברוך הוא. לא בטוח, אבל יכול להיות. אבל הדבר הזה לא, איך עושים את זה? זאת אומרת, איזה כלל? אם אתה שוכח את זה, אתה לא תזכר בזה עוד פעם, לא תוכל לשחזר את זה. דבר שאין לך איזושהי מערכת של כללים, לא תוכל לעולם לשחזר אותו. אז לכן, עתניאל בן קנז, כנראה זה היה התיעוד הראשון לתהליך הזה שאני מדבר עליו, נדמה לי שזה המדרש הזה, והוא בעצם כנראה ניסה לזקק את אותן הלכות שלא השתקחו, לבדוק את אותן הלכות שלא השתקחו, ולראות איך אפשר להוציא איזה שהם כללים מתוך אוסף צורות הפרשנות שעד אז בכלל לא היו ממוינות, לא היו מומשגות, לא היה עוד שמות לעקרונות האלה שאיתם משתמשים, וניסה להוציא איזה שהם עקרונות, ואז אחרי שהוא הוציא את העקרונות אפשר לשחזר את אותן הלכות שהשתקחו. כמו שבסך הכל כן יש פה איזושהי תשתית משותפת. התהליך הזה של ההמשגה ממשיך לאורך הדורות, אצל הלל הזקן יש כבר 7 מידות, אצל רבי ישמעאל יש 13 מידות, ובסוגיה במסכת שבועות, ודווקא ור, ששם מובאת המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא על מידות הדרש, שם באמת אפשר לראות בתוך מבנה הסוגיה את ההבדל בין משנה לבין ברייתא שמובאת בגמרא לבין מה שהגמרא עצמה עושה, איך מידה, המידה של כלל ופרט וכלל במקרה ההוא, איך היא עוברת תהליך של גיבוש לאורך הדורות, ממש רואים את זה בסוגיה. זאת אומרת שבעצם יש פה איזשהו תהליך שדברים הנהיולים, דברים נשארים ברמת האינטואיציה, ועם השנים הם הולכים ונהיים יותר קשיחים, יותר מומצגים, יותר מעוגנים בכללים לוגיים קשיחים, ואז אפשר גם לייתם אותם בתחומים אחרים. התהליך הזה נמשך עד ימינו, בימינו כבר לפעמים התחושה היא שזה הפך להיות מכניקה גמורה. זאת אומרת, הכל איזושהי מערכת של כללים, ולפעמים התוצאה כל כך מנותקת ממה שאתה חושב שבאמת צריך להיות, שזה כבר אומר משהו פה, הגולם קם על יוצרו. זאת אומרת, הכללים האלה כבר לגמרי לקחו אותנו לאיזשהו מקום שהוא לא היינו אמורים להיות בו. אחד הביטויים היפים לזה, לדעתי יש בזה מידה של אירוניה, קשה לקרוא את זה בלי זה, הגמרא אומרת הרי שאין למדין מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ. זאת אומרת, אם כתוב נגיד, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. עכשיו, באה לפניך מצוות עשה שהזמן גרמה, ואתה אומר שבעצם יכול להיות שנשים תהיינה חייבות, אבל כתוב, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. בסדר, כלל זה כלל, לא צריך לעשות עניין יותר מדי מכללים, אז יש חריגים. טוב, זה חידוש יפה. עכשיו, בא ניסוח יותר דווקני, והוא אומר לנו, כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים חייבות, נשים פטורות, חוץ מאלף, בית וגימל. זה כבר ניסוח יותר חזק, נכון? כי הוא בעצם אומר, עכשיו כבר לא, עכשיו כבר ניסחתי ברצינות, זה לא איזה משהו רק על דרך הרוב. הכל זה כך, חוץ משלושת החריגים האלה. באה הגמרא בקידושין, ואומרת, רגע, מה עם הקהל? הקהל הרי נשים גם כן חייבות, וזה לא מופיע בשלושת החריגים. זאת אומרת, מה, בסדר, מה אתה עושה עניין? אין למדין מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ. אפילו במקום שאתה אומר, הכל זה כך, חוץ מא' ב' וג', גם שם אל תתרגש, יש גם ד'. טוב, זה כבר נשמע ממש כמעט בדיחה. אז שמה אתה קובע את הכלל הזה, אם זה באמת... אני מרגיש שיש פה מידה של אירוניה, זאת אומרת, אני אומר, בעצם באים לצחוק על הכללים. ככה נדמה לי, אני לא יודע, אני לא מצליח להבין אחרת את צורת ההתייחסות הזאת. וזה ברור, זאת אומרת, כל הגמרא בנויה באופן כזה, ששום דבר שם לא עובד עם כללים. זאת אומרת, הגמרא לא מתחילה מאיזשהו כלל, ואז היא אומרת, לפי זה, במקרה הזה, היא יקר, לפי זה, במקרה הזה, לא מוזכרים כמעט, מעט מאוד, כללים בגמרא. והגמרא דנים באיזשהו מקרה, יש מקרה, דנים, מה הלכה פה, מה הלכה שם, משווים לברייתא כזאת, למשנה כזאת, חולקים, סברה כזאת, סברה אחרת, ומגיעים לאיזושהי מסקנה. אנחנו כלומדים מאוחרים יותר, מנסים להבין מה הכללים שעמדו מאחורי זה. זאת אומרת, למה ההלכה פה היא כך ובמה זה דומה להלכה היא? ומנסים לראות אם יש איזה שהן תבניות כלליות יותר. אבל בגמרא זה דבר מאוד מפתיע, במיוחד על רקע העובדה שזה הטקסט הבסיסי שהתקבע וקיבל את הסמכות הכי גדולה, שהצורה האחרונה שהייתי מעלה בדעתי לכתוב טקסט שאמור להיות מקור משפטי למערכת משפטית, זה כמו שהגמרא כתובה. זה פשוט אוסף של דיונים ששום דבר מהם לא נסגר, אתה לא יכול לדעת אם הסוגיה היא חולקת על הסוגיה היא או לא, לפעמים יש גם מצבים כאלה, לא מכריעים הרבה מאוד מן המחלוקות, לא ברור בדיוק איך העסק הזה מתנהל, וזה הפך להיות קנוני, זאת אומרת, זה מחייב, על זה לא חולקים, זה דבר סגור, אין מערכת משפטית כזאת בעולם. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקבוע איזשהו קודקס משפטי, אז אתה אומר משהו מוגדר היטב, עם כלל, עם אוסף המקרים הפרטיים, וזה הכל, ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד. אבל איך אתה עושה קודקס שהוא כל כולו אוסף של מקרים פרטיים שאתה בכלל לא יודע מה מאפיין אותם? וזה קודקס, זאת אומרת, זה לא קודקס, זה לא נכון לקרוא את זה קודקס, אבל זה דבר שהוא הדבר המחייב. אני חושב שגם כאן רואים את אותה התקוממות של ההלכה נגד הניסיון להכניס דברים לאיזשהם דפוסים, כללים ברורים וכו'. למה? ולמה באמת זה כך? כי כנראה אי אפשר, לא רק שזה מסובך מדי. כמו בפסיכולוגיה, ישנה איזושהי תחושה שבעצם יש איזושהי מערכת כללים או מערכת חוקי טבע, נקרא לזה, שאם נדע את כולה אחרי המון 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 שנים של מחקר וכו', נוכל לדעת בוודאות מה יעשה כל אדם בכל מצב. רק אנחנו לא יודעים, כי זה נורא מסובך ויש המון כללים, ולכן בינתיים אנחנו מפספסים המון, לא מצליחים לנבא באמת מה שיעשה בן אדם. והתחושה מאוד ברורה שלי זה שאין מערכת כזאת בכלל, לא רק שהיא מורכבת מדי ואנחנו לא מצליחים להגיע אליה. אין. אי אפשר להכניס את הדבר הזה לתוך איזושהי מערכת שזה נובע גם מהתפיסה של בחירה חופשית, זה ברור. אבל אי אפשר בכלל להכניס את המערכת המורכבת והחיה והבועטת הזאת לתוך איזשהו צד של אוסף כללים מוגדרים שחשבון מכני שלהם יגיד לי מה בן אדם יעשה במצב נתון. בדיוק אותו דבר בהלכה. גם בהלכה, התחושה של האנליטיקאים של ההלכה היא שלמעשה אם נחפור טוב ונחקור עוד ונשב הרבה שנים ונוציא את מערכת הכללים במלואה, אנחנו יכולים למקן את כל התהליך ההלכתי. זאת אומרת, בעצם תן לי בעיה הלכתית, ואם יש לי כבר את, גיליתי כבר את כל הכללים וכל היוצאים מן הכלל וכל העניינים האלה, היוצאים מן הכלל לא באמת יוצאים מן הכלל לפי התפיסה הזאת, אלא רק התנגשות עם כלל אחר, ולכן יש איזשהו כלל שאומר מה עושים כשיש התנגשות. אין יוצאים מן הכלל לפי התפיסה שיש כללים אמיתיים, מחייבים. אז נדמה לי שגם שם הנקודה שאני לפחות מבין מתוך המבנה האנרכיסטי הזה של הגמרא, זה שזה פשוט לא נכון, בדיוק זה מה שרוצים להגיד לי, אל תצפה לזה בכלל, אין. מערכת כללים, תיאורטית, מופשטת, אפילו אין דבר כזה, לא שאתה לא יכול, או שבינתיים לא הגעת לזה, אין דבר כזה. אי אפשר להכניס את ההלכה לתוך איזושהי מערכת של כללים קשיחים. ולכן התהליך הזה שקורה לאורך הדורות, רבי כותב את המשנה, אחרי זה חותמים את הגמרא, אחרי זה כן רמב״ם, שולחן ערוך, וכל ספרי הפסק, היום כבר על כל כן, לולב בגודל שלושה טפחים בערב פסח שחל ביום הכיפורים, יוצאת אנציקלופדיה. זאת אומרת, היום כבר הכל כל כך קשיח וכל כך מחייב וכל כך ברור, כבר שום דבר לא נשאר לאיזשהו שיקול דעת. אז התפיסה הזאת היא תפיסה מוטעת מיסודה. היא מוטעת, אי אפשר. אי אפשר לקבע את הדברים האלה. כל
סיטואציה... למה בעצם
אי אפשר? אי אפשר, זה בדיוק כמו שפה, פעם דיברתי על זה באחת השנים הקודמות, כמו בשפה שאתה מנסה לבנות את הדקדוק שלה, אז משום מה לכל כלל יש כמה יוצאים מן הכלל. מה, אנחנו כאלה טיפשים, לא מצליחים באמת לעשות את העבודה כמו שצריך? לא, פשוט אי אפשר. שפה זה משהו חי, הוא לא יצא מהכללים. הכללים באו אחר כך. קודם כל התחלטנו איך לדבר. החברה, דבר כרגע לא שפה שירדה מהקדוש ברוך הוא, אפילו שפה אנושית רגילה. התחילו לדבר והתפתח מה שהתפתח. עכשיו בא החוקר, בדיוק כמו שתיארנו קודם על הפילוסופיה של המדע, עכשיו בא החוקר ושואל את עצמו, איך העסק הזה מתנהל? בוא ננסה להגדיר כללים. אבל זה לא עובד עם כללים, זה לא יצא מהכללים בכלל, אתה בא עם הכללים אחרי זה. אתה לעולם לא תצליח להכניס את זה לכללים, כי זה לא מצייץ לכללים, זאת מערכת חיה. מי שלומד את השפה באולפן מתוך מערכת של כללים ויכתוב אחרי זה שיר, לא הייתי רוצה לקרוא את מה שיצא שם. אי אפשר, זאת אומרת, זה לא, אי אפשר להכניס את כל הניואנסים של שפה, את כל הריתמוס הטבעי של העניין הזה לתוך מערכת של כללים. אי אפשר להשוות את מי שלומד את זה באולפן למי שלומד את זה בבית מרגע שהוא נולד, מבטן אמו. ודאי שהוא השני ידבר הרבה יותר טוב, למרות שהוא לא יודע שום כללים, הוא לא מודע להם וזה לא מעניין אותו גם. ואם הוא שיוצא מהאולפן ירצה לתקן את ההוא שמדבר ברחוב, אז אנחנו כולנו מכירים את הסיטואציות המצחיקות האלה. כי ברור שהוא טועה, ברור שיצא מהאולפן, ולא הזה שנמצא ברחוב. פעמים, יש שיבושים, אבל אני אומר בגדול. למה? כי הכללים האלה הם לא באמת, הם רק איזה סולם, אתה מטפס עליו, אחרי זה תזרוק אותו. זה רק אמצעי שעוזר לך להיכנס לתוך העולם הזה, אבל אחרי זה אתה צריך כבר להיכנס לדיבור הטבעי. אז אותו דבר גם בהלכה, הלכה זה סוג של שפה, אפילו אולי שפה הרבה יותר מסובכת מאשר שפת דיבור, נדמה לי. צריך לחשוב על קריטריונים... קומפלקסיטי של, של, של מערכות כאלה. אבל זה איזשהו סוג של שפה שנדמה לי גם היסטורית לא התפתח מתוך הכללים אלא להפך, כמו שתיארתי קודם, הכללים באו אחרי ולא לפני, וגם מהותית אי אפשר להכניס אותו לתוך מערכת של כללים. פשוט זה לא הולך, זה משהו חי. כל סיטואציה יש לה ריח אחר. ואתה יכול לכאורה עם הכללים הפורמליים להחליט שההלכה פה היא חייבת להיות כזאת, אבל משהו פה לא הולך, זה פשוט, זה לא נכון. חוש הריח אומר לך זה לא נכון. ואם חוש הריח אומר לך זה לא נכון, אז זה לא נכון. למי שיש חוש ריח אמיתי, כמובן, לא כל אחד, זה לגמרי ניהיליסטי. אז יש, קוראים לזה החלק החמישי של השולחן ערוך, יש כאלה שקוראים לזה דעת תורה, לא משנה, כל אחד והשיטות שלו. בסופו של דבר נדמה לי שזה גם בא לידי ביטוי באופן שלומדים תורה. מה שהגמרא אומר, גדול שימושה יותר מלימודה. למה גדול שימושה יותר מלימודה? יותר חשוב לצחצח את הנעליים של הרבי שלי מאשר ללמוד אצלו שיעור. אני חושב שהנקודה היא שאם אני לומד אצלו שיעור, משהו יכול להעביר לי איך מעבירים דברים, כמו באולפן. כללים, ככה עובדים, זה הכלל, פה זה כך, פה זה כך, מה עושים במקרה שיש התנגשות בין כללים, זה מה שאפשר להגיד בשיעור. אבל איך לומדים באמת איך העסק הזה מתנהל, לא את הכללים. שם עצמו מתחת למיטה, תראה איך הוא מתנהל שם בבית, תסתכל בבית, תסתכל איך, איך אורח החיים שלו, איך הוא חושב. שם אתה תלמד את זה באמת. יש בספר, במבוא לפילוסופיה של המדע, אבל זה סתם פתוחה, מביאים שם איזה, לא שכה כבר איך קוראים לו, הוא הביא את הדוגמה של הכינור של סטרדיבריוס. סטרדיבריוס היה בונה כינורות אומן. 200 שנה אולי, לא יודע בדיוק, משהו כזה. אז הוא בנה כינורות שעד היום אף אחד לא מצליח לשחזר את זה, איך הוא עשה את זה. אני לא מבין בזה כלום, אבל ככה הם אומרים, אני לא יודע. ועם כל המחשבים והמיקרומטרים ובודקים את כל המידות ואת הכל, מנסים לשחזר את זה וזה לא יוצא אותו דבר. אני מניח שהשוליה של סטרדיבריוס עשה את זה יותר טוב מאשר המחשבים שלנו. כי השוליה של סטרדיבריוס היה איתו, הוא ראה איך האצבעות שלו זזות. זה מה שנקרא סטאז' בתחומים אחרים. גמרת את הלימודים, עכשיו אתה עושה סטאז', אתה צריך לראות איך זה עובד באמת, לא? עזוב את הכללים עכשיו. שלא איך זה עובד באמת. אז גם בהלכה אותו דבר. וצריך להיזהר מלהיות משועבד לכללים. הכללים האלה הם קירוב. קירוב שהגיע אחרי הפרטים, ולא שהפרטים יצאו ממנו. ומי שמשועבד לכללים מחליף את ההלכה במשהו אחר. זאת לא ההלכה. זה איזשהו אמצעי שעוזר לנו קצת להתמצא בתוך הבלגן הזה. אנחנו לא יכולים בלי כללים. זה ברור, אבל זה לא הדבר עצמו. במקומות, כן, פעם ראיתי איזה דיון על מישהו שזרק, הגמרא מדברת על מישהו שזרק כלי מראש הגג. כן, ובא מישהו למטה ושבר את הכלי רגע לפני שהכלי נפל על הקרקע ונשבר. השאלה מי חייב, בתר מעיקר, בתר תברמנה, כן, האם הזורק הראשון חייב כי בן כובחו זה היה נשבר, או שלא, שהשני, הוא בסוף סוף, סוף הוא זה ששבר את הכלי, אז אולי הוא חייב. אחרי זה ראיתי מישהו, אני כבר לא זוכר אפילו מי זה היה, אולי זה אפילו לשון הרע להגיד, שדן בשאלה, מה קורה עם אותו אחד שזרק את הכלי מלמעלה, יורד מהר למטה ושובר את הכלי. ויכול להיות שהוא יהיה פטור. למה? כי מצד זורק למעלה, הרי הזורק למעלה לא חייב, כי ההוא שלמטה שבר. אבל מצד ההוא שלמטה, הרי הכלי כבר היה שבור, כי הוא נזרק כבר מלמעלה, הוא כבר היה שבור. אז זה שזרק מלמטה הוא גם פטור. כיוון שאי אפשר לחייב את אף אחד מהם לחוד, אז עכשיו גם אם עשיתי את שתי הפונקציות ביחד, אני גם כן לא חייב. עכשיו יש פני יהושע ממש כזה. לא בהקשר של פינות מאוד הרגע, אבל זה יותר מסובך, אז אני לא אכנס לזה כאן. כלב נושך. זה עוד פעם דוגמה ליישום של כללים, אבל ברור שזה לא יכול להיות נכון. זה פשוט לא יכול להיות נכון. אני לא יודע איך הכללים מסתדרים, אבל זה לא יכול להיות נכון. אז זה לא נכון, נקודה. זה פשוט לא נכון. עכשיו, למה אני מקדים את העניין הזה? ושזה ילווה אותנו לכל אורך הלימוד. הרמב״ם יש לו מעמד מאוד מיוחד בשרשרת הזאת, בהתפתחות הזאת לכיוון של השימוש בכללים. אחת הסיבות שלא עוסקים בכללים, שאין רפלקסיה של חכמי ההלכה, מה שעם זה פתחתי, שלא נותנים לעצמנו דין וחשבון על איך המתודולוגיה הזאת עובדת, זה בגלל שזה לא נכון לתת לעצמנו דין וחשבון. איך היא עובדת? עם חוש הריח היא עובדת. וכשאנחנו ננסה אחר כך להכניס את זה לתוך איזשהו דפוס קשיח של כללים מחייבים, אנחנו נפספס פה משהו, זה לא עובד ככה. ולכן באמת ביסודו של דבר, התחום הזה הוא תחום מאוד אנרכי. ולכן מאוד חשוב כאילו מרב לתלמיד, כי אי אפשר לקבל את זה אחרת, אי אפשר פשוט לקרוא ולהבין את זה. היום כבר קוראים, אז קוראים שוטים או קוראים גמרא, לא קוראים עקרונות. אז בסדר, אז אפשר כבר להתחיל להבין איך העסק הזה עובד. אבל מי שקורא את השורה התחתונה, זה לא ספרי פסק כאלה, שרק אומרים מה הלכה במקרה כזה, מה הלכה במקרה כזה, אסור לסמוך על שום דבר שהוא אומר. זה לא, הוא פשוט לא מבין מהחיים שלו. ניכרתי אנשים כאלה. נבחנו בבחינות לרבנות ולכל מיני כאלה, אי אפשר לסמוך על שום דבר מה שהם אומרים. כי הם הכירו את כל הפרטים, הם נבחנו, הם ידעו להכיר את כל מה שהם אמרו, אבל שום יכולת לדמות דברים, שום יכולת ליישם את זה באיזשהו מצב, לא הייתה שם. יש, אתם יודעים שיש איסור, הנושא כלים הוא כותבים כמה, הבח נדמה לי והמרשה, כותבים שיש איסור לפסוק מתוך השולחן ערוך. אסור לפסוק מתוך השולחן ערוך. תצבים שהיום, כיוון שיש כבר נושא כלים שמפלפלים בדבריו וחולקים עליו ומביאים את הראיות מהגמרא וכו' וכו', אז יש יותר כבר. אבל באופן בסיסי אסור לפסוק מהשולחן ערוך. והוויכוחים האלה, ההנחיות האלה, או הפסקים האלה, איך לקרוא לזה, הם תוצאה של מה שנקרא פולמוסי הקודיפיקציה. מה שאלון מדבר על זה בספר שלו בהרחבה, גם סביב החיבור של הרמב״ם היה פולמוס מאוד מאוד גדול על זה, לא פחות גדול מאשר על מורה נבוכי, נדמה לי היה פולמוס על היד החזקה, וגם סביב חיבור השולחן ערוך היה הפולמוס הזה, המהר"ל והאחיו, כידוע, המהר"ל, עמדו שם בראש הלוחמים נגד השולחן ערוך והרמ"א, ועיקר העניין היה זה, שהם לא היו מוכנים שאתה תכפה עליהם איזושהי מערכת קשיחה, אתה לא מביא מקורות, הרמב״ם. אתה מביא פסק הלכה, אתה לא מביא מקורות, לא נימוקים, למה שאני אקבל את זה? אני יש לי ראיות מהווה אמינה של הגמרא שזה לא כמוך. אם אתה תביא לי רק את השורה התחתונה, אני לא יודע מה אהבה אמינה אומרת, אני לא אוכל לפסוק הלכה. כי הלכה פוסקים גם לפי מה שחשבו באהבה אמינה ולראות איך זה השתנה במסקנה. השורות התחתונות לא יעזרו כלום. מי שינסה לשעבד אותנו לשורות התחתונות ולעקרונות הקשיחים, הוא לא קולע להלכה נכונה. זה פשוט משהו לא נכון. אני חושב שזה מה שעומד בבסיס הוויכוח, זה איזשהו מרד של האנרכיה הטבעית של ההלכה מול איזשהם ניסיונות לכפות עליה מערכת לוגית קשיחה מדי. עכשיו, הרמב״ם, בעניין הזה, כמובן, כמו שציינתי עכשיו, תופס איזושהי עמדה שבכל זאת מנסה לכפות על ההלכה מערכת של כללים. ברמה לא הרמטית, אבל הרבה יותר ממה שהיה מקובל עד זמנו. זה ברור. הייתה שם איזושהי מהפכה. והרמב״ם, בהשגות שלו סביב השורשים, למשל, שזה אחת הדוגמאות, בדרך כלל זה מה שהוא צועק. זאת אומרת, הרמב״ם קובע כללים, והכללים האלה בעיניו חייבים להיות נכונים, הוא רציונליסט מושבע, אם זה נשמע, אם זה שכל ישר, זה חייב להיות נכון. וכיוון שכך כל ההלכה תתאים לזה, ואם היא לא מתאימה, היא תתאים. זאת אומרת, והרמב"ן מביא מאות מקורות, אז זה פשוט אפשר לראות שם בבקיאות מדהימה, הוא מביא מאות מקורות, זה לא מסתדר עם שום שורה בגמרא, כל שתי שורות יש סתירה לשורש השני למשל, גם לשורש הראשון הוא מעלה המון מקורות, שמעמידים אותו באור בעייתי. זה לא הולך. השף בועט נגד הגישה הזאת, בדיוק בגלל העניין שאתה מנסה לכפות איזושהי מערכת של כללים, והם מאוד הגיוניים הכללים, אבל זה לא עובד. המון יוצאי דופן, זה לא מסתדר, והרמב״ם כל הזמן צועק את הצעקה הזאת, והרמב״ם בשלו. הרמב״ם כופה את הכללים שלו, והוא ידחוק את כל, הוא בדרך כלל לא נותן לנו גם דין וחשבון, הוא לא ענה על הרמב״ם. אבל הוא ידחוק את כל מה שיש שם, הוא יפרש את זה בצורה כזאת או בצורה אחרת, זה חייב להתאים לכללים. וזה פשוט שתי גישות שאנחנו נראה אותן עולות במהלך השורשים הרבה, ואני חושב שהן מבטאות איזושהי מחלוקת מאוד 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 יסודית, ונדמה לי שלמרות האשליה שהכללים בכל זאת השתלטו על עולמה של הלכה, זאת אומרת שגישתו של הרמב״ם בסופו של דבר התקבלה ושהשולחן ערוך, זה במידה רבה אשליה. זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם, אחרי שהתקבל השולחן ערוך גם התקבל הכלל שאסור לפסוק ממנו, יחד עם זה, זאת אומרת בלי הנושאי כלים ואלה שמרחיבים קצת את היריעה. וגם היום אנחנו רואים שיש עוד המון מקום לשיקול דעת ולמסע ומתן ולחוש הריח של הפוסק וכו'. כמובן זה כבר תלוי באופי של הפוסק, עד כמה הוא מוכן ללכת עם העניין הזה ועד כמה הוא פורמליסט. אבל עדיין נדמה לי שיש בהחלט לא מעט מקום לשיקולי דעת, ולא מצליחים להכניס את ההלכה לתוך איזושהי מסגרת כזאת קשיחה ומחייבת. כל אנציקלופדיה כזאת שיוצאת, כמו שאמרתי קודם, אפשר להתווכח באלף צורות על כל אחת מן הסעיפים שלה, וכיוון שכך זה בעצם, זה טוב, אולי אפשר לסמוך על זה למי שלא נמצא בסוגיה, אבל...
איך הרמב״ם היה יכול לקבל את הגזבת פרופוז, שלא ינהלו דלת
בפן לובים? איזה זה? תקנות, בסדר, תקנות אפשר לעשות. תוספות באמת רוצה לטעון בגיטים שפרוסבול זה דאורייתא, זה לא תקנה. אבל תפיסה פשוטה, פרוסבול זה תקנה. תקנות, יש לך חכמים סמכות לתקן, אין בעיה, כל עוד אתה לא אומר שזה יוצא מתוך ה... תורה עצמה, שזה דאורייתא.
ולפי הרמב"ם אין שום הצלחה של פסק של גדול הדור כלפי מעלה. אין שום קשר. כמו אותו סיפור, אותה תקינה שלא על המעלה, כל שבא עם הפולטו, הרמב"ם פסק לזה קשר, אז הפסיקה עצמה היא זאת שהכתיבה שזה קרה אחרי הפסיקה, לא לפני הפסיקה.
למה זה קשור? לא, אז אני מבין, אבל למה זה קשור
לעניין של הרמב״ם?
לא, למה? אם הצדיק הפוסק הזה הוא משתמש עם כללים, אז זה יכול להיות שאתה יכול לייחס איזשהו כוח כזה לכללים, כן, יש שח ידוע, מביא ירושלמי על בת שלוש בתולי החוזרים, כן, אז השח אומר, ומה קורה אם בית דין עיבר את השנה? עד גיל שלוש, מה קורה אם ילדה נבעלת, זאת אומרת, מתבטא קרום הבתולים, זה חוזר. אחרי גיל שלוש זה כבר לא חוזר, למבוגרים זה כבר לא חוזר. מה קורה אם בית דין עיבר את השנה? שואלים שם. אני לא הייתי שואל שאלה. מה זאת אומרת? ברור שהכוונה, פחות או יותר, גיל שלוש, מה זה בית דין עיבר את השנה? אפשר לחסוך את זה, כי אנחנו חייבים...
זה הסטטוס ההלכתי שלה.
כן.
זה המעמד שלה מבחינת ההלכה. אין הכוונה שעכשיו בדיקה גינקולוגית תצביע
שבאמת... אז באמת, גם אחרי השאלה הזאת של הירושלמי, אז אני באמת עדיין הייתי מפרש כמו שיוסי מפרש. הייתי אומר, הירושלמי עדיין רק רוצה לקבוע סטטוס הלכתי. האם כשבית דין עיבר את השנה, אז מבחינה הלכתית אני מתייחס לגיל 3 כמו הגיל ההלכתי, לא הגיל הקלנדרי, כן? לא הקלנדרי, משך הזמן. כן? אבל השח למשל תופס את זה כתביעה מיסטית. זאת אומרת, כשבית דין עיברו את השנה, זה משנה את הביולוגיה של הילדה.
לא, אני חושב שגם השח לא. יש בסוגיה של מלי בצולה ניסית, שרבן גמליאל יש לו, זה פטנט גניקולוגי לבדוק אם אישה היא בתולה או לא בתולה. ואף אחד בסוגיה הזאת של עיבור השנה לא מציע פטנט דומה לזה. מדוע? כי השאלה אם בתולה החוזרים או לא בתולה החוזרים, שח לגבי מעמדה מבחינת נדמה לי כתובה או משהו מעין זה, ועל זה כוחו של בית דין הוא יכול לפסוק נגד הביולוגיה.
השח כותב את זה. השח תופס את זה כקביעה ביולוגית, זה מה שאני אומר. בירושלמי באמת אני בכלל לא בטוח שזה נכון. אבל השח תופס את זה כקביעה ביולוגית, הוא כותב את זה. זה לא סטטוס הלכתי. זה באמת אני קצת מופרד, אני לא חושב שהייתי הולך לשם. אבל אני לא חושב, השח לא היה פחות איש כללים, זה לא, אני לא חושב שזו שאלה שקשורה לדיון שלנו. אתה יכול להיות איש כללים ולקבוע שהפסיקה הזאת, לאור הכללים, קבעה גם את הביולוגיה. אני לא חושב שזה קשור לדיון שאנחנו עושים כאן בהכרח. טוב, בעצם זה מוביל אותנו להתמקד יותר ברמב״ם. אנחנו יכולים עד 10, זה בסדר או ש... בסדר?
לא נראה.
פשוט שעה זה עד עכשיו, אבל... אני רוצה רק לגמור. הרמב״ם... הרמב״ם, יש לו איזושהי מגמה שהוא כותב בתחילת ההקדמה שלו, שהוא רוצה לחסות, אולי אני אקרא לכם כמה מילים מההקדמה שלו. הוא כותב כך, ראיתי גם כן שהחבר חיבור יכלול כל דיני התורה ומשפטיה, עד שלא יהיה דבר חסר ממנו. זאת אומרת, שיכלול את כל מה שיש בתורה, ששום דבר לא יהיה חסר, ושעשה בו משהו מנהגי לעשותו, לעזוב זיכרון המחלוקות והמאמרים הנדחים, ושלא אביא בו כי אם הלכה פסוקה, ושיהיה החיבור ההוא כולל כל דיני תורת משה רבינו, מה שצריך בזמן הגלות ומה שאינו צריך. הכל. זאת אומרת, הרמב״ם למעשה עשה מפעל הלכתי שאין לו אף ורע, ממשה רבינו עד ימינו, אף אחד לא עשה דבר כזה. אין חיבור מקביל לחיבור של הרמב״ם. מעולם לא נעשה דבר כזה. מה שהרמב״ם עשה, הוא לקח את כל החומר שהיה עד זמנו, מדרשי תנאים, ירושלמי, בבלי, משניות כמובן, תוספתות, מה שאתם רק רוצים, גאונים, ראשונים, ראשוני הראשונים, אלה שהיו עוד לפניו, הרמג"ש, הרי"ף וכו'. לקח את כל העסק הזה, רצה לדאוג לזה שכל הקורפוס הענק והמבולגן מאוד הזה, ייכנס לתוך ספר מסודר, ממוין וחתוך, זאת אומרת מוכרע. כל מחלוקת תהיה מוכרעת, הוא לא יביא נימוקים, הוא לא יביא את הדעות החולקות, הוא פשוט יביא את השורה התחתונה. בלי להשאיר שום דבר בחוץ. אז הוא כותב גם ההמשך, עד שכל מי שירצה לחפש הלכה לא יצטרך לפתוח שום ספר חוץ מהספר הזה.
בלי מקורות.
מה? בלי מקורות.
הוא מתחייב מלעשות ספר אחר,
אחר חיים על מקורות. זה אני לא זוכר, יש דברים שהוא ממש כותב על עצמו שהוא כתב, פירושים על הגמרא. הוא כתב וכנראה נאבד על שלושה סדרים, הוא כותב איזה תשובה. יש לו פירושים על שלושה סדרים. יכול להיות, זה אני לא מכיר. בכל אופן, אבל זאת המטרה שלו בספר הזה. יש לו איזושהי מטרה מראש, הוא בא בתכנון, בתוכנית מראש, לעשות איזשהו קודקס הלכתי מלא. אין קודקס הלכתי מלא בכל תולדות ההלכה, חוץ מהרמב"ם. יש אחד אולי, ערוך השולחן, יחד עם ערוך השולחן העתיד, אבל זה כבר אחרי הרמב"ם, אז זה כבר פחות, כן. אז זה גם כמובן רחוק מלהיות במבנה של קודש. בכל אופן, זאת עבודה מונומנטלית. זאת אומרת, אני לא מבין איך בן אדם מצליח לעשות דבר כזה. שליד זה הוא גם רופא, זה פילוסוף, ואני לא יודע, ושולח אגרות, ומנחה תלמידים, ומנחים מסכנים, ותימן, פשוט אי אפשר להבין את העבודה שעשה הבן אדם הזה. ואני לא מדבר על כמות הכתיבה, כשתאספו את היד החזקה כספר רציף, בלי כל הנושא כלים שמסביב, לא ספר כל כך גדול. יש ספרים יותר גדולים מזה. לא זאת הנקודה. הנקודה היא מה העבודה התיאורטית שנעשתה כתשתית, כדי לבנות את היד החזקה דווקא באופן כל כך מצומצם ותמציתי. זה דרש, החוכמה היא לקצר, לא החוכמה להאריך. יש סיפור ידוע לקצור. בא אליו מישהו ואומר לו, תגיד, איך הספר שלך זכה להתקבל בבתי המדרש? הספר שלי ישו נראה לי לא פחות טוב, והוא לא מתקבל משום מה. אז הסוט אומר לו, מתי אתה כותב את הספר? אז הוא אומר, אני על הבוקר כשאני ערני, אני כותב את הספר. לא, לא, אני כותב בלילה. בבוקר כשאני ערני, אני מוחק. לכן הספר שלו יתקבש. את החוכמה היא לקצר, החוכמה היא לא... זה דורש יותר עבודה. לכתוב קצר זה דורש הרבה יותר עבודה מאשר לכתוב ארוך. אני חושב שזה כל אחד יודע. בכל אופן, בשביל לעשות את העניין הזה, וצריך לזכור ברקע את הבלגן ששרר עד אותה תקופה, תחשבו מה זה לעשות את הדבר הזה מתוך השעת, בבלי, ירושלמי, גאונים, איך מתחילים בכלל? זאת אומרת, איך, היה מיון ראשוני שרבי יצא לשישה סדרים, עם איזה מסכתות, סדר מאוד אסוציאטיבי בתוך, בתוך המסכתות, אפילו בין, בין הסדרים. זה לא מתחיל באמת להיות שלד שאפשר להשתמש בו. והרמב"ם עצמו כותב, איך, שהוא התלבט, איך לעשות את זה, באיזה שפה לכתוב, האם להשתמש בחלוקה של רבי או לא להשתמש בחלוקה של רבי, את הכל הוא כותב פה בהקדמה. בסופו של דבר הוא כותב שהוא היה צריך לצבוע איזושהי מערכת קטגוריאלית, איך לסדר את ההלכות באופן שזה יחסה את כל תחומי ההלכה, זאת אומרת שהקטגוריות תהיינה פחות או יותר זרות זו לזו, ושיחילו ביחד את כל הקורפוס ההלכתי, זאת אומרת שלא יישאר שום דבר בחוץ. אז בשביל זה צריך לבנות מערכת מושגית. זאת אומרת, איך, הפלאה, אהבה, כל השמות האלה של הספרים, זה לא סתם שמות. זאת החלטה על חלוקה מהותית של ההלכה לחלקים שיש להם איזשהו קשר, שמייצגים איזשהו רעיון. אני אתן רק דוגמה. אחרי שהטור חילק את ההלכה לארבעה חלקים, ובעקבותיו גם השולחן ערוך, והוא אמר שיש חלק שנקרא חושן משפט, לעניות דעתי זאת מהפכה הלכתית. מהפכה הלכתית. יש דברים שאנחנו אומרים היום כמובנים מאליהם, שאם הטור לא היה עושה את החלוקה הזאת, אי אפשר היה להגיד אותה. זאת אומרת, כשהטור הבחין, שבעצם יש איזשהו חלק של ההלכה, שיש לו אופי לגמרי אחר, החלק המשפטי, חושן משפט. ידעו את זה גם קודם, יש השלכות, אפשר להפנות על מה שכתוב בתורה, ודבר שבממון. זאת אומרת, היו, זה לא, יש מאין. אבל ההמשגה הסופית, הקביעה הסופית, שיש איזשהו חלק של ההלכה שנקרא חושן משפט, שהוא אחר לגמרי, הראש הוא אחר לגמרי, המעמד ההלכתי שלו הוא אחר לגמרי, זה לא, מה שקוראים היום נגיד משפט פלילי ומשפט אזרחי בהקשר המשפטי, זה לא משהו שהגמרא בכלל יכולה לחשוב עליו. בתקופה, זאת אומרת, בתקופה שלפני הטור, לא חשבו במושגים האלה בכלל. יש רמזים, כמובן, הייתה איזושהי אינטואיציה שיש פה בכל הדברים שונים, אבל הקביעה הזו, אני יכול להצביע על דברים שלא יכלו להיאמר לפני החלוקה של הטור. לא יכלו להיאמר, אי אפשר לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, החלוקה של ההלכה לקטגוריות, זאת עבודה שיש מאחוריה הרבה מאוד מחשבה ורעיון. זאת אומרת, איך לארגן את ההלכות באיזשהן קטגוריות שיש להן משמעות. הרמב"ם מכניס בתוך ספר האהבה את מילה, את ברכות ואת תפילה. בשולחן ערוך מילה נמצא ביורה דעה, וברכות ותפילה נמצא באורח החיים. יש פה תפיסות שונות למה זאת מילה. אולי. זאת אומרת, יש פה, זה לא סתם איזושהי חלוקה טכנית, יש פה איזושהי חשיבה על כל המבנה ההלכתי, איך נכון לחלק אותו, איזה סוגי הלכות בכלל מופיעות בו, וזה הוא עושה במורה נבוכים ביתר פירוט, שם בחלק השלישי, הוא מסביר איך הוא בנה את 14 הספרים. עכשיו, כדי להגיע למערכת קטגוריאלית משוכללת כזאת, שבסופו של דבר יצא 14 ספרים, וכל ספר מחולק לקבצי הלכות, כל אחד מ-14 הספרים. אז הוא חשב איך לעשות, הוא מתאר כל זה מתואר בהקדמה. הוא חשב איך לעשות את זה, וטוב, הדרך הכי טובה לעשות את זה זה פשוט לעשות מניין המצוות, לעשות את 613 המצוות, שאלה העקרונות היסודיים שמהם מסתעפת בעצם כמעט כל ההלכה, למעט הלכה למשם, חלק מההלכות למשם מסיני, ואולי תקנות כמו חנוכה ופורים, אבל חוץ מהשוליים קטנים, רוב ההלכה מסתעפת מזה, גם ההלכות דרבנן, זה שן הרחבות, לא משנה. ואז אם אני מסתכל על התמצית הזאת של 613 מצוות, אני יכול להוציא מתוך זה את הקטגוריות, איזה סוגי הלכות יש, איזה סוגי מצוות, ואז מזה יוצאים 14 הקטגוריות וכו'. עכשיו עומדת לפניו, שימו לב, אנחנו הולכים אחורה בצורת ה... ככה הרמב"ם כביכול תכנן, הוא מתאר את זה, זה לא... אני לא מנסה לקנות את הפסיכולוגיה שלו, הוא כותב את זה. ואז הוא שואל את עצמו, אבל מה עושים? איך מונים את המצוות? היו מענייני מצוות עד זמנו גם קודם, זה היה בעיקר עזרות ופיוטים של כל מיני פייטנים שהרמב"ם מאוד מלגלג עליהם, שהם היו יותר פייטנים מלמדנים, וכיוון שכך גם הם כולם הלכו כצון לטבח אחרי בהג, הבהג היה תלמיד חכם כמובן, לא רק פייטן, ומניין המצוות שלו כבש את הבמה בסערה, כיוון שכל השאר לא היו בשיעור הקומה שלו, ולכן בעצם ככה הרמב"ם מתאר, ולכן בעצם כולם נמשכו אחריו כאילו שנעצרו השכלים אצל האדם הזה. כאילו שמה שהוא אומר זהו, אי אפשר להתבקח יותר, ובעצם עניין המצוות נשלט הייתה הגמוניה מלאה של בהג. הרמב״ם לא הסכים עם עניין המצוות של בהג, בהרבה מאוד תחומים. אז הוא היה צריך לעשות שני דברים. א', לקבוע לעצמו עקרונות, אז איך בכל זאת כן מונים מצוות? איך מארגנים את זה? ובית, לשכנע את הציבור, לעזוב את המניין ההוא, ושהמניין, שיתכסו למניין שלו, כמניין המחייב, כמניין הקובע. ובשביל זה, בשביל לבנות את תרי"ג המצוות, שימו לב את השלבים של העבודה, כל זה במחשבה תחילה. זה תוכנית עבודה, זה ממש, לצוות מחקר לכמה דורות, מה שעושים היום בקודיפיקציה, אנחנו מכירים, אפילו בארץ יש איזשהו צוות שיושב כבר לא מעט שנים על קוד אזרחי. זאת עבודה לא פשוטה. אז כשהוא מנסה למצוא את הכללים איך מונים מצוות ואיך מוכיחים שבאג טועה, הוא עולה על 14 השורשים, וזאת התוצאה של העבודה שלו. 14 השורשים האלה, השאלה מאיפה להוציא אותם. אם אלה השורשים שקובעים את מניין המצוות, אז מאיפה הם עצמם יוצאים? איך אני יכול להגיע לכללים האלה? מאיפה כתובים הכללים האלה, לפי מה מונים מצוות ולפי לא? זאת עצמה עבודה גדולה מאוד של מיון של החומר התלמודי שלפניו, עם הרבה מאוד צברות משלו. שכל ישר, פשוט, שהוא נראה לא הגיוני, ונראה לא בבב, זאת אומרת, נראה לרמב״ם הגיוני, והשילוב של שני הדברים האלה ביחד, נותן לו את 14 הכללים האלה. ועל זה, כמו שאמרתי קודם, הרמב״ם צועק עליו, עם כל הכבוד לשכל הישר, החומר לא נענה לו. זה לא עובד, זה לא מתאים למקורות. ולכן צריך להיזהר בשימוש עם האינטואיציה, עם השכל הישר, ולא לקבוע כללים כל כך קשיחים. ואז הרמב״ם מתחיל כמובן לגלגל את השטיח הפוך. אחרי שהוא מצליח לעבור, הוא היה צריך לעבור על כל החומר שהיה לפניו. פחות או יותר לזכור אותו, לאסוף לעצמו, אני לא יודע איך הוא עשה את זה. אחרי זה להוציא מזה 14, או להוציא מזה מספר, לא משנה, יצא לו 14, כללים של איך מונים מצוות, לאור הכללים האלה לעבור שוב על כל החומר, ומי שקצת מכיר יודע כמה מסובך להוציא מה זה תרי"ג מצוות מתוך כל החומר הזה. אי אפשר להוציא את זה מהש"ס, זה ממש, אי אפשר לדעת מה זה מצווה, מה זה לא מצווה, מה המצווה נפרדת, מה זה אותה מצווה. הרמב״ם מתוך הכללים האלה הוציא מה זה תרי"ג מצוות. על תרי"ג המצוות האלה הוא מסתכל ובונה 14 קטגוריות. כל העבודות האלה הוא עשה בעצמו, זה לקח לו עשרות שנים, העבודה בסך הכל. והוא בנה 14 קטגוריות כאלה, שזה 14 הספרים של היד החזקה, עם תת הקטגוריות בכל אחד של קבצי ההלכות המסוימים, ואז עובר עוד פעם על כל החומר, ואת כל ההלכות שהוא מוצא בכל החומר מתחיל לשבט, תחת כל הכותרות ותת הכותרות האלה, וככה בעצם הוא בונה את היד החזקה. זאת אומרת, עבודה שיטתית לחלוטין, שאין ברירה, אין דרך אחרת לעשות אותה. אם יש לך יומרה לחסות הכל, ולא לשכוח שום דבר, וששום דבר לא יסתור, אתה חייב לעבוד בצורה שיטתית כזאת, ולכן הרמב״ם מעבר לטבע שלו ולאופי שלו, המשימה שהוא נטל על עצמו אילצה אותו לעשות את העבודה הזאת. לכן העבודה החריגה הזאת לא בכדי נעשה על ידי הרמב״ם, כיוון שזאת המטרה שהוא שם לעצמו, אי אפשר לעשות אותה בלי העבודה התיאורטית שקדמה לה. הוא עשה עבודה תיאורטית מאוד מאוד יסודית. אז את השלב הראשון של העבודה התיאורטית הזאת, זה השורשים, זה יהיה הנושא שלנו במהלך השנה.